וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב ולבן גרתי, ואחר הדעתה ראי מישור וחמור צאן ועבד בשפחה, וישלח להגיד לאדוני ימצא חן בעיניך. קודם כל, מיד רש"י מתחיל, איך הוא מתחיל? מלאכים? מלאכים אמיתיים.
מלאכים אמיתיים. אל תחשוב שמדובר בבני אדם שהם שליחים, לא, אלא מלאכים ממש. וכן, ואז שאלה היא גם כן, הזוהר שואל, הוא ישאל למה, מי אמר שזה מלאכים ממש, מאיפה אני לומד את זה? הוא ישאל עוד שאלה, מה הוא עכשיו צריך להגיד לו את זה? שאני עם לבן גרתי, ואחר הדאטה, ואי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, מה אתה רוצה להגיד למישהו ששונא אותך, ושרוצה להרוג אותך על הברכות? הוא רוצה להרוג אותך על הברכות, ואתה מתחיל לספר לו סיפורים על מה יש לך, מה אין לך. אז קודם כל, בוא נתחיל עם רש"י, זה הדבר הכי בסיסי. אז הוא אומר, אם לבן גרתי, לא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר. אינך כדאי לסנוע אותי על הברכות שנתן לי אבא, כיוון שאני לא נעשיתי אדם חשוב. וגם אבא ברך אותי עוד משהו, מה הוא ברך אותי? הוא ברך אותי, והיה לי שור וחמור, הוא ברך אותי שמטל השמיים ומשמני הארץ יהיה משבך. אני לא קיבלתי שום דבר מכל הדברים האלה. שור וחמור זה לא מטל השמיים ולא משמני הארץ, זה לא התקיימה בי הברכה. בקיצור, על מה אתה רודף אותי כל כך? על מה זה אם לבן גרתי? אז זאת אומרת שאם לבן גרתי, ואומר רש"י, גרתי ותרי"ג מצוות שאמרתי ולא למדתי מעשיו הרעים. בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, קודם כל צריך לזכור, לבן היה מחשף בעל שם עולמי. כולם פחדו מלבן. זה בית הספר למחשפים. הבן שלו זה באור, הנכד שלו זה בלעם, בלעם בן באור, בן לבן, ולמעשה הם כולם היו מחשפים בכירים ביותר. הזוהר מספר שלבן יכל להעלים את האדם שהוא לא יחשב, לא מת ולא חי, משום מקום, הוא לא נמצא בכלום, הוא עוקר אותו מכל המקומות, שהוא בכלל כאילו לא קיים. ולכן הקדוש ברוך הוא בא ומזהיר בפרשה, אומר לבן ליעקב, כן, אלוהי, בפרשה הקודמת, אלוהי אביך נגלה אליי אמש, כן? אלוהי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, נגלה אליי אמש, ואמר לי, אל תדבר עם יעקב מטוב ועד רע. כן? מטוב ועד רע. למה? כי פה יש לנו ראיה שהתורה אומרת לך שהוא יכל לדבר מטוב ועד רע, ויכל לפגוע בו בפה. אבל הזוהר כותב שהוא לא יכל לנצח אותו כשהוא רדף אחריו, כשלבן רודף אחרי, בפרשה הקודמת, רודף עד לגלעד, אחרי יעקב אבינו, הוא לא יכל לנצח אותו במלחמה. כי יעקב היה יותר חזק, עם השבטים, הם היו יותר חזקים. והוא ידע את זה. אבל מה שכן, הוא יכל לא במעשה, אלא בדיבור, בכישוף שלו, לבוא ולקלל אותו ולהמיט עליו כללה. גם זה מה שניסה לעשות בלעם, אותו דבר. בלעם בן באור, להמיט כללה ועל ידי הכללה, כי הוא נצח את ישראל, כי בלק מבין שהוא לא יכול לנצח, מלך מואב, לנצח את ישראל פיזית, אז הוא רוצה להמיט כללה על עם ישראל. הוא מחפש את הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא כועס, כדי לומר איזה מילה אחת, כן? קלם לשונאים של ישראל, את מילה אחת, כדי שבאמת זה. ואז הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם עם ישראל, ולא כועס כל אותה תקופה, כך אומרת הגמרא מסכת ברכות, ולכן אנחנו אומרים בסוף כל תפילה, 10 דברים שצריך לזכור, שאדם צריך לזכור, כן, אז יציאת מצרים, השבת, והמן, מעשה עמלק, כן, וכולי, וגם אחד מהדברים זה, מה שרצו לעשות בלעם, בלק ובלעם לאבותינו, ולדעת את חסדי הקדוש ברוך הוא. בפרשה שלנו, אומר הזוהר, יש שאלה, למה באמת עשיו לא בא להשמיד את יעקב אבינו בבית לבן? ב-20 שנה שהוא היה שם. הוא היה שם 20 שנה, לך אליו, תהרוג אותו, מה הבעיה? הנקודה היא שאסף פחד מאוד מאוד מלבן. הוא היה בכור, והבכור שהולך אחריו לבן, זה לא בכור לפי הברכה. כי באמת, מתחת לאף של לבן היה יעקב, שהוא בעצם הבכור, הוא קיבל את הברכה. אבל לבן הרי לא מתחשב בזה, זה לא עניין, הוא קנה את הבכורה, לא קנה את הבכורה, הוא גם לא ידע את זה. אלא הוא הולך לפי הביולוגיה, אתה בן הבכור, אז הוא צריך את הגולגולת שלו, לרצח אותו, לקח את הגולגולת שלו, ומזה לעשות עבודה זרה. ולכן אסף פחד מאוד מלבן, הוא לא רוצה להגיע לבית לבן, וכך בעצם ניצל, גם כן יעקב אבינו ניצל באותם 20 שנה, שהוא לא, בכלל לא מתקרב אליו. רק כשהוא שומע שהוא בא לחזור חזרה לארץ ישראל, הוא הולך לבית אביו, אז הוא יוצא עם 400 איש עמו כדי להרוג אותו. הוא לא בא לשחק איתו, הוא בא להרוג אותו. כן, אבל אז כפי שאמרנו, הוא בא ואומר לו, תשמע, עם לבן גרתי, לא נסעתי שר וחשוב, ולא, אתה לא כדאי שתשנא אותי על הברכות שנתן לי אבא, וגם מה אתה רוצה לומר? הייתי עם הרשע הזה, אני הייתי עם הרשע הזה שאתה כל כך בוחד ממנו, ולא למדתי מעשיו הרעים, למרות שהוא רשע, ונשארתי צדיק, לא למדתי מעשיו הרעים. והיה לי שור וחמור, אבא אמר לי, מיטל השמיים שמונה הארץ, זו אינה לא מן השמיים ולא מן הארץ. כן? מה? שור וחמור, דרך ארץ לומר, על שברים הרבה שור. אדם אומר לחברו בלילה, קרא תרנגול. כן, הוא אומר את זה בלשון יחיד. אז זה מה שאומר השם. אני רק רוצה לגוע בנקודה אחת שהיא חשובה. בסופו של דבר, בא יעקב וירא מאוד ויצר לו, נכון? המלאכים, במהלך הפרשה, והשוב המלאכים, כן, הוא שולח הרי מלאכים ומלאכים ממש, אז כאן הזוהר אומר משהו מעניין. הוא אומר, כשיעקב אבינו, כשיש צדיק גדול וצריך לשמור אותו, יורדים, מחנה שכינה יורדים לשמור אותו. אבל יש פסוקים שמראים שמדובר על מלאכים, כן? בלשון רבים, אומר הזוהר. כי מלאכיו יצווה לך לשמור לך בכל דרכך. זה לשון רבים, מלאכיו. אבל מצד שני, המלאך הגואל אותי מכל רע, מי גואל אותך מכל רע? מלאך. אז זה מלאך אחד או הרבה מלאכים? יחיד או רבים, אומר הזוהר, מה זה? לכאורה זו סתירה. עונה על כך הזוהר ואומר, רבי יצחק בזוהר בא ואומר, מדובר כאן, כשמדובר כאן על יחיד, כי מלאכיו יצווה לך, הכוונה לשכינה. וכי מלאכיו יצווה לך, כשהשכינה יורדת, יורדים גם מלאכים. אז באמת, באמת, מי שירד ישמור על יעקב אבינו, זה השכינה והמלאכים. וזה כשאדם, ואז הם סובבים אותו. אבל כשאדם נעשה מרכבה לשכינה, שבעצם השכינה היא לא נמצאת, היא לא מקיפה אותו, אלא היא נכנסת לתוכו כי הוא מרכבה של השכינה, כמו האבות הקדושים, האבות הם המרכבה, אברהם מרכבה לספירת החסד, יצחק מרכבה לספירת הגבורה, יעקב מרכבה לספירת התפארת, הוא ממש בתוכו, השכינה נכנסת לתוכו. אז כאן זה לא מחנה אחד של מלאכים, זה מחנות של מלאכים. לכן כתוב, כן? כן, אפשר להיכנס. כן, ואז אז, אז, אז הם מחנות. לכן, וישוב המלאכים, אותם מלאכים אמיתיים, מהמלאכים האלה שהיו ליעקב אבינו, מאיתם הוא שלח. כן? עכשיו אני נתתי הקדמה, אני יצרתי פה ונתתי הקדמה בכלל, כי אנחנו מתחילים עכשיו, מאיפה התחלנו את השיעורים? אנחנו פרשת וישלח, אבל רציתי לצור לרגע ולרוץ אחורנית בתנך ולשאול מה מיוחד באבות הקדושים? מה מיוחד בהם? מה פתאום האבות הם המרכבה? ומה זה אברהם אבינו, מרכבה ספירת החסד, יצחק מרכבה ספירת הגבורה? מה מיוחד בהם? התשובה היא שבאמת כל הדורות מאז בריאת העולם ועד אחרית הימים ועד תקופתו של אברהם אבינו, כל הדורות היו הולכים ומכעיסים לפני בורא עולם. אם זה דור אנוש שעובד עבודה זרה. אחרי זה יש לנו את דור המבול. אחרי זה דור הפלגה, שרוצים לבנות מגדל ולכם הקדוש ברוך הוא בנו לנו עיר ומגדל. לנתק את אם לא יכולים ללחם עם הקדוש ברוך הוא, אז אומרים לעצמם, בואו נלחם איתו בצורה שונה. אנחנו יכולים לכבוש את התודעה של המין האנושי. אפשר לנתק את האנושות מהאלוקים. ואז פשוט אנחנו נשלוט על המין האנושי. כן? זה המחשבה של דור הפלגה. אגב, זה גם קיים היום. זה הסדר העולמי החדש, אותו דבר. שמה שקוראים New World Order, המטרה היא, הם יודעים שהם ללחם עם הקדוש ברוך הוא, אי אפשר, אבל זה התחיל בדור הפלגה. נמרוד היה למעשה הבונה החופשי הראשון בהיסטוריה. וזה גם מופיע בכתבים של מנלי פיול ואלברט מקי, הם סבורים שנמרוד הוא הבונה החופשי הראשון, ואחריו המשיך את דרכו פרעו, כן, עם המגדל והפירמידות, ולכן אתם יכולים לראות את הסמלים של הפירמידות כל הזמן, אם אתם תראו את הסמלים האלה, ואחרי זה נבוכדנצר עם מגדל בבל, אותו דבר, אותה אידיאולוגיה, והסדר העולמי החדש זה בעצם המשך דרכו של נמרוד, פרעו, נבוכדנצר וכו'. מי נלחם? מי נלחם? מי היה הצד השני? הצד שנלחם נגד נמרוד היה אברהם אבינו. ונמרוד מכיר את בוראו, אבל הוא היה הראשון, אז הוא הכיר את בוראו ורצה למרוד בו. ואז הוא רצה בעצמו כביכול לשלוט בהיסטוריה של המין האנושי. למה? מכיוון שהמין האנושי לא מכיר את בוראו, והוא מנתק את התודעה, הוא משתלט על התודעה האנושית, מנתק אותה מהבורא, ולכן מי ששולט בהיסטוריה זה מי ששולט בבני אדם כביכול. והוא לוקח את אברהם אבינו שנלחם בו ורוצה לבשר את האלוקות האמיתית. הוא לוקח אותו וזרוק אותו לכבשן האש, והקדוש ברוך הוא מציל אותו. אותו דבר אחר כך משה רבנו נלחם בפרעו עם האידיאולוגיה שלו, הנני עליך פרעו, התנין הגדול אשר ביאורה, אומר לי יאורי ואני עשיתיני. כן? שהוא גם כן נאבד כאלוה, הוא רוצה לנתק, הוא ראש האימפריה, הוא רוצה לנתק את האנושות מאלוקים, כן? והוא רוצה, הוא בעצם לשלוט. למעשה המצרים יותר האמינו שהיש אלוקים, כי הרי אנחנו רואים במכת קינים, שמה הם אומרים? אצבע אלוקים היא. החרטומי מצרים אומרים לפרעו, אצבע אלוקים היא. אתם ידעו שיש אלוקים, אז מה הבעיה שלהם? הם האמינו שבציר הזמן אלוקים ברא את היוניברס ונטש אותו. ועכשיו ספירלת היקום נע כמו אפקט זנב הלטאה. אם אתם חותכים את הזנב של הלטאה, הוא ממשיך להשתולל הלאה. כאילו היוניברס ממשיך להשתולל מאליו. אלוקים עכשיו לא מתעניין בו, לא שולט בו. כאילו אלוקים ברא את היקום ועזב אותו. ולכן מי ששולט ולכן המערכת היא דיטרמיניסטית, היא מערכת סגורה, שמי ששולט בה זה מערכת הכוכבים והמזלות. ומי שממשיך אנרגיות כוכביות אליו, אז זה עבודת כוכבים, כן? אקום, עובדי כוכבים ומזלות. אז הוא בעצם שולט ביוניברס, הוא שולט בהיסטוריה של המין האנושי. ופרעה ידע עם הכוחות שלו, הם לא צריכים פלאפונים, הם ידעו בחוכמת קדם להתחבר לכוחות האסטרולוגיים, ולמשוך אנרגיות כוכביות לעצמם כדי להעצים את עצמם. והפירמידה מסמלת את זה שבעצם המצרים היא העליונה, ואחר כך האומות האחרות מקבלות שפע, אבל קודם כל מצרים היא הבחירה שבאומות. לכן הקדוש ברוך הוא בא ומשנה את זה במכת בכורות, ואומר בני בכורי ישראל, לא, מצרים היא הבכורה של הסטרא אחרא, אבל בני בכורי ישראל, יש פה מאבק בין תרבויות, בין תרבות ישראל לתרבות מצרים. אבל מי נלחם בו? משה רבנו. ואז פרעה, כן, אשר הצילני מחרב פרעה, לוקח את משה רבנו כדי להרוג אותם. אתם מכירים את המדרש, אז אחרי שהוא הרג את המצרי וטמן אותו בחול, למחרת דתן ואבירם מתקוטטים ביניהם, והוא רואה אותם, ואז אומר לו, רשע, למה אתה כרעך? ואז אחד מהם אומר לו שם, תשמע מה, לאורגני אתה אומר, כשם שהרגת את המצרי, ואז הוא נתפס, הם הולכים ומלשינים עליו, ומוציאים את משה רבנו להורג. במדרש, כן, מניפים עליו את החרב, ונעשה נס והצבא שלו הופך להיות שיש, כך מספר המדרש, וקדוש ברוך הוא מכה בסנברים את כל המוציאים להורג, ומשה רבנו פשוט בורח משם ובורח למדבר. אשר הצילני מחרב פרעה, כאותו דבר כמו שאברהם אבינו ניצול מנמרוד בדרך ניסית. אחר כך אנחנו רואים עוד פעם, נבוכדנצר מלך בבל לוקח את דניאל, שולח אותו לגובה האריות, ואת חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש, כשהם לא רוצים להשתחוות, חנניה מישאל ועזריה לא רוצים להשתחוות לצלם, צלם המלכויות שהוא הקים פסל ענק, ומכל אומות העולם, הוא שלט בכיפה, הגיעו נציגים ברחבי כל העולם להשתחוות לצלם של נבוכדנצר. מי שלא הודה במלכותו הכלל עולמית ובאלוהותו של נבוכדנצר, אז חדתו למות. אז חנניה מישאל ועזריה לא הסכימו להשתחוות לצלם, אז הוא זרק אותם מכבשן האש ונעשה להם נס. שוב פעם, הם נלחמים באידיאולוגיה הזאת של האדם הוא לא המרכז, אלוקים הוא המרכז. האידיאולוגיה של הפרימייסון, של הבונים החופשיים, בתקופה העתיקה, הייתה האדם הוא המרכז ולא אלוקים הוא המרכז. המלחמה הזאת נמשכת עד היום. היא נמשכת עד היום, והאידיאולוגיה הזאת עדיין במאבק. אתם עדיין יכולים לשמוע מנהיגים שדברים על סדר עולמי חדש, אתם יכולים לדבר על... אבל זה בעצם אותה אידיאולוגיה. אנחנו מאמינים שמשיח בן דוד הוא זה שיאבק מול הסדר העולמי החדש באחרית הימים, וזה המאבק שבסופו שלו יוכרע באחרית הימים על ידי משיח בן דוד. הקרב הזה, כפי שאמרתי, הוא קרב ישן, שם מתוך ההיסטוריה. עכשיו בואו נסתכל לרגע על מי זה אברהם אבינו, מה הוא רצה בכלל. הוא רואה שכל הדורות הולכים ומכעיסים לפני בורא עולם. והוא מחליט, רגע, היה פה נתק בין המין האנושי לבין האלוקים שברא את העולם. בואו ננסה לתקן את זה. מה צריך לעשות? לתקן את החטא הקדמון, את החטא של האדם הראשון, שכבר התחיל, זאת השואה הראשונה בעולם, זה הגירוש מגן עדן. השואה השנייה זה דור אנוש ששליש עולם מוצף במים. השואה השלישית הייתה דור המבול, והשואה הרביעית אחר כך הייתה דור הפלגה שהקדוש ברוך הוא פיצל אותם. שואה חמישית, כן, הייתה דור חמשת ערי הכיכר, כן, שהקדוש ברוך הוא מתיר עליהם גופרית ואש מן השמיים. למעשה הוא מחליט שצריך להתחיל לתקן פה את את החיבור הזה בין הבורא, את הקשר בין הבורא לנבראים. ואיך עושים את זה? צריך לתקן את החטא של האדם הראשון, את חטא עץ הדעת. אז אברהם אבינו קודם כל היה אסטרולוג, שכך אומר המדרש, שכל מלכי מזרח ומערב היו באים אליו. אסטרולוגין היה תלוי לו על צווארו. וכולם היו באים אליו, נסיכים, נסיכות, מלכים, לשאול אותו על אסטרולוגיה, על המזל שלהם. ואברהם אבינו, מה היה העניין שלו? הוא חקר כל חבל ארץ, מה המזל שלו בשמיים. הוא רצה לדעת, איזה מזל שולט ואיזה כוכב שולט ואיזה מלאך שולט על כל חבל ארץ, כך אומר הזוהר. הוא גילה שיש ארץ אחת שהוא לא יכול לעמוד על טיבה, וזה ארץ ישראל. והוא לא רואה שום מלאך ששולט בו, הוא לא רואה שום מזל ושום כוכב ששולט על ארץ ישראל. והוא מתחיל לתמוע ולשאול את עצמו רגע למה הוא רוצה לדעת את הדברים האלה? הוא רוצה לדעת מאיפה להתחיל, איפה היה גן עדן הארץ. איפה בדיוק חטא האדם הראשון? הרי הוצבר עפרו של האדם הראשון מאיפה? מתחת למזבח בהר הבית. משם, וכן, הקדוש ברוך הוא יוצר את האדם, עפר מן האדמה. איזה עפר? מהמזבח. מתחת למזבח. ויותר מזה, מאיפה נברא העולם? החומר הראשון שנברא בעולם זה אבן השתייה בבית קודשי הקודשים. זה אבן הראשונה. זה החומר הראשון שנברא ביקום. בכל היוניברס, לא רק בארץ ישראל, לא רק בכדור הארץ, לא רק בפלנט ארץ, אלא פשוט כל היוניברס, כל היקום, החומר הראשון שנוצר, כן, זה החומר, אז זה האבן הראשונה שעליה בעצם מניחים את ארון הברית, בבית קודשי הקודשי. מה? לפני הכל. כל דבר כל מה שנברא, החומר הראשון שנברא ביקום כולו, ביוניברס, זה בעצם האבן השתייה. זה הדבר הראשון. וכמובן אחרי שנבראו היסודות, בריאת היסודות זה יסודות, אבל עם היסודות כדי להרכיב משהו, מה הורכב ראשון, איזה בריאה הורכבה, דומם, צומח, חי, מדבר, מה הורכב ראשון? אבן השתייה, שממנה מושתת העולם. עכשיו הוא רצה להבין, לתקן את החטא של האדם הראשון, בראשו היה לו את הרצון הטוב הזה של לחבר בין המין האנושי, שבזה נברא העולם, לחבר בין, כן? אתכם ידעתי מקום משפחות האדמה, כן, נפקון אבונותיכם. הקדוש ברוך הוא אומר מפורש שאתם עדיין נאום השם, ואני כאילו, אתם עמדתם במעמד הר סיני, ואני אלוקים. אתם עדים לקשר בין אלוקים ואדם, אתם עם הנבואה. הנבואה היא חיבור בין אלוקים ואדם. אנחנו, עם ישראל זה עם הנבואה, עם החיבור. כן, יש בני אדם, אבל הם לא עמדו במעמד הר סיני. אז הם לא מעידים את העדות של החיבור, אז הם לא נביאים. אנחנו עם הנביאים, יש לנו את ספר הנבואה, את ארץ הנבואה, וכל העניין שלנו זה להעיד לפני המין האנושי, לכן בעצם התנך מעיד לנו ייעוד של אור לגויים. כן? חיבור בין אלוקים ואדם. מי מתחיל את זה, את אורות התיקון, את אורות התיקון האלה? זה אברהם אבינו. ואז כשהקדוש ברוך הוא רואה שהוא רוצה לתקן, הוא אומר לו, לך לך מארציך ומלותיך מבית אביך, אני אראה לך כבר את הארץ שאתה מדבר עליה, שאתה מחפש אותה, אתה מחפש את הארץ שבה התחיל הכל, אתה מחפש את הארץ שבה צריך לתקן את חטא עץ הדעת, איפה היה, ואז אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל. כשמגיע לארץ ישראל, הרי בכל מקום אומר הזוהר שבא אברהם אבינו, הוא נטע עץ. למה? כי הוא רצה לבחון האם פה היה עץ הדעת, הוא רוצה לבחון את התכונות שלו. כשאברהם אבינו נטע אשל בבאר שבע, אז העץ הזה זה לא היה עץ רגיל. אומר הזוהר שכשבאו שלושת המלאכים לבשר לו, שלושת המלאכים זה למעשה מיכאל, לבשר אותו, בן ורפאל אחרי המילה כדי לרפות אותו, וגבריאל כדי להפוך את סדום, הם הגיעו אליו שלושת המלאכים, אז הוא לא ידע שהם מלאכים, כי כתוב אנשים. אז איך הוא בדק אותם אם הם צדיקים או לא צדיקים? היה לו נחל שעבר בתוך המעל שלו. לצד המעל שלו, ועץ, שבו תחת העץ, כן, וסעדו לבכם. אז העץ הזה היה עץ כזה שאם הם היו צדיקים, הוא היה מצל עליהם. אם הם היו רשעים, הוא היה מוריד את הענפים שלו למטה, כך אומר הזוהר. ויותר מזה, בגלל שהם היו משתחווים לאבק רגליהם, הבדואים, היו עובדי עבודה זרה, אז כשהם נכנסים אליו למעל, הנחל היה משפריץ מים על הרגליים שלהם כדי לתאר אותם מעבודה זרה. אם הם עובדי עבודה זרה. ואם לא, אז פשוט מאוד הנחל לא היה משפריץ מים, אז כך ידע אברהם אבינו שהם צדיקים. הוא הכיר בצדקותם. ואז הוא שמע מהם את הבשורה, כן? הוא התחיל להבין שמדובר במלאכים. אז חז"ל אומרים שאברהם אבינו תיקן, מה הוא תיקן? את הנפש של האדם הראשון. אברהם ושרה את הנפש. מה תיקן יצחק ורבקה? את הרוח של האדם הראשון. ויעקב אבינו תיקן את הנשמה של האדם הראשון. נפש, רוח ונשמה. יעקב, רחל ולאה. עכשיו אנחנו כאן מדברים בפרשה שלנו, פרשת וישלח, מדברים כרגע על תיקון הנשמה. אבל למעשה כבר אנחנו רואים את האבות הקדושים, שהם התחילו את התיקון. את התיקון של חטא עץ הדעת, את התיקון שנותק, הקשר שנותק, בין המין האנושי לאלוקים, והם התחילו לחבר אותו חזרה. זה האבות, לכן האבות הם המרכבה. ומה שאנחנו רואים פה עכשיו, זה אחרי שאנחנו רואים שיעקב אבינו חוזר, עכשיו הוא חוזר אחרי 20 שנה שהוא נמצא בבית לבן, חוזר חזרה לארץ מולדתו. מה שקורה, יש עוד משהו שצריך לדעת, תמיד תמיד כשאנחנו רוצים, כשעם ישראל רוצה לחזור לארץ ישראל, אז יבוא עמלק, אשר קרחה בדרך ויזנה בך את כל נכשלים אחריך ואתה יפה יגיע. יש סימנים מה זה עמלק. עמלק תמיד יגיע כשאתה בדרך לממלכת כהנים וגוי קדוש. אתה יוצא ממצרים, אתה רוצה לכהן ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז יבוא עמלק, ויבוא עמלק, מיד, הוא הראשון. כשיעקב אבינו יוצא עכשיו מבית לבן, והוא רוצה להגיע לבית אביו, לארץ הקודש, לארץ ישראל, כמובן, בא עשיו עם 490, מי הם אלופי אדום? כולל הנכד שלו שזה עמלק. להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים, נשים וטף ביום אחד, זה הסימן של עמלק, תמיד. אנחנו גם רואים שבתקופת הבית השני, הסתיימו 70 שנות גלות בין בית ראשון לבית שני. מיד אחרי, בתום ה-70 שנה האלה, מגיע המן האגגי להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נשים וטף, מגילת אסתר. כן? להרוג את כל היהודים, נשים וטף ביום אחד, בכל מדינות המלך אחשוורוש, 127 מדינות, עוד פעם, בא עמלק. לפני שחוזרים חזרה לבית שני, ועם ישראל בונה את הבית השני על ידי עזרא ונחמיה, כי כורש, הצהרת כורש, כורש נותן להם את כלי המקדש, ובונים את המקדש. גם באחרית הימים, עם ישראל רוצה לחזור חזרה לארץ ישראל, באה גרמניה הנאצית, כן? אשר קרחה בדרך, חזרה לארץ ישראל. היום אנחנו עומדים לפני מפגש נוסף עם עמלק. המפגש הנוסף הזה הוא בהכרח. למה? כי עם ישראל עומד לפני הגאולה. צריך לחזור נבואה לישראל, מלך לישראל, מלכות בית דוד, בית המקדש, את תקופה אחרת, ציוויליזציה אחרת צריכה להתפתח פה. הקדוש ברוך הוא כרגע לא אוהב את הציוויליזציה שיש פה, והוא מאפשר לרשעים להרוס אותה. הוא מאפשר לרשעים להרוס אותה. אתם יכולים לראות שכל פה מתחיל להרס, אני לא יודע אם אתם שמת, לא מי ששם להם, שם להם, מי שלא פקח את העיניים עדיין, יפקח את העיניים יותר מוכר, אבל אפשר לראות שבכל העולם יש מהפכות, ובכל העולם גם כן מדללים את האוכלוסייה, בכל העולם, כן, אפשר לראות כוונות זדון, כדי ליצור סדר עולמי חדש, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא רוכב עליהם, ויוצר סדר אלוקי חדש, ציוויליזציה חדשה. יש לקדוש ברוך הוא התוכנית שלו, הוא משתמש ברשעים. אי אפשר לסתור את התוכנית לאלוקים, כי הוא קונספירטור יותר גדול מכל הקונספירטורים האחרים, הוא רוכב על כל התוכניות של כל הרשעים. הם יש להם כוונות זדון אחרות, והם חושבים לשליטה אל האנושות, אבל בעצם בורא העולם רוכב עליהם ומוביל, נותן להם, מאפשר להם להשמיד את הציוויליזציה השלילית שהוא לא רוצה בה, כדי ליצור ציוויליזציה חדשה. מהי הציוויליזציה החדשה? איפה היא תתפתח? היא תתפתח בארץ ישראל. לכן כששאלו אותי האמריקאים, האם לעלות לארץ ישראל, מה אתה ממליץ או לא ממליץ, אמרתי, בוודאי שאני ממליץ לעלות לארץ ישראל. עם כל הפחדים שיהיו פה, ופה יהיו הפחדים הכי גדולים, יותר מכל מקום אחר. אני אגיד לכם למה. באמת, אני אמרתי, אמרתי את זה גם באנגלית, שאני שאלתי את החתן של הרב מסרט ויז'ניץ, את הרב קורנרייך, שאלתי אותו, אתם טוענים שהנועם אלימלך, שהוא האדמור של כל האדמורים, ואתם אומרים שהוא אומר שהוא מיתק חבלי משיח. מה זה מיתק חבלי משיח? הוא חי לפני 250 שנה, מאז הייתה שואת אירופה, מלחמת סיני, מלחמת העצמאות, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת השחרור, מלחמת ישראל. על מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים? אתם החסידים, מאיפה השקפת עולם? אז הוא אמר לי, תשמע, קודם כל, תדע לך שהנועם אלימלך מיתק חבלי משיח רק בתשעה חודשים שלפני ביאת משיח, כי זה החבלי לידה והלידה של הגאולה, כמו שאתה אומרת הגמרא. וחוץ מזה הוא מיתק חבלי משיח רק בארץ ישראל, שפה יהיה פחד גדול 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 גדול, יותר מכל מקום אחר בעולם. חבר'ה צעירים, תשמעו את זה. אני אגיד לכם למה. פחד נורא נורא יהיה דווקא בארץ ישראל, ובעולם יהיה פחות פחד, אבל יהיה כמובן. העולם הולך לעבור שואה. אבל מה המטרה של הפחד? מכיוון שעם ישראל מעורבב עם ערב רב, והערב רב שיצא עם עם ישראל מצרים, כן, זה אנשים, זה אתאיסטים שהם לא מאמינים בקדושה ולא בנשמה ולא בהבטחה ולא בתנך ולא בנבואה ולא בבורא עולם, והם מצאים בתוכנו, הם חלק מאיתנו. מאז שיצאנו מצרים, הכתיעו את עם ישראל בעגל, והזוהר אומר שצריך להפריד, זה תנאי לגאולה, צריך להפריד את הערב רב מעם ישראל. אז מה התוכנית האלוקית? שפה יהיה פחד נורא והיום, אנשים שחושבים רק עם סום שכל ועם דרכי טבע וחשיבה טבעית, יפסו את המזוודות שלהם יברחו מפה. זה אנשים שהם לא מחזיקים בהבטחה האלוקית, בנבואה, בדברי הנביאים. מי שמחזיק בדברי הנביאים יישאר, כי הוא מאמין בתנך, הוא מאמין בדברי הנביאים, הוא מאמין במה שכתוב בתנך. אבל מי שלא, פשוט מסונן החוצה בדרכי חשיבה, בתדרים נמוכים של 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 חשיבה, שהוא בא ולא מאמין באלוקים, לא מאמין בהבטחה אלוקית, הוא יברח החוצה לאן? ישר למקומות המסוכנים, כי למעשה העולם יהיה במצב מסוכן. זה מה שאומר גם כן הגליה רזה, ספר של המערכו, שתלמידו של האריזל, שהוא כותב שכשהיה מבול בעולם, היה מבול בכל העולם, רק בארץ ישראל לא היה מבול. ארץ ישראל היא כמו תיבת נוח, ולעתיד לבוא, יהיה מבול. מבול של אש, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יהיה מבול של מים. מבול של אש באחרית הימים, מלחמת העולם שלישית. בעולם יהיה מרקחת של אש, אבל ארץ ישראל תהיה תיבת נוח, שהיא לא תיפגע מהמבול של אש. ופה תהיה הצלה, וכי בציון תהיה פלטה. זה נבואה שמופיעה בזכריה, כי בציון תהיה פלטה. וכל הכתוב לחיים בירושלים. אז למעשה, מי הולך בדרכי הטבע, חושב בדרכי הטבע, יברח מפה. ומי שישאר פה זה אנשי אמונה. וכך הקדוש ברוך הוא בורר בחוצה את הערב רב, מתוך, את המוץ מהחיטה. על ידי זה, כמו שמניפים חיטה ולרוח, ואז פשוט המוץ אף הצידה, והחיטה שהיא כבדה יותר יורדת יורדת למטה, כך הקדוש ברוך הוא צריך להפריד, בעצם מפריד עם השיטה, עם הפחד, תפקיד שלו כלפינו, הפחד, יש לו עוד תפקיד אחר, לזכך אותנו לחיים ולציוויליזציה חדשה שתקום אחרי מחיקת הציוויליזציה הזאת. האיפוס הגדול, שאם שמעתם על האיפוס הגדול של קלאוס שוואב, בטח שמעתם על זה, נכון? של ראש הוועדה הכלכלית שרוצה, שהוא טוען שלמעשה יהיה, איך קוראים לזה? התקפת סייבר, ולא יהיה חשמל, ולא יהיה תתתתת. זה מה שהם מתכננים. הקדוש ברוך הוא מתכנן איפוס גדול משלו. הוא בעבר עשה איפוס. הקדוש ברוך הוא כבר עשה איפוס פעם אחת. תקופת המבול, מה שקרה, אמר רבי יוחנן, הגמרא מספרת במסכת סנהדרין, שאמר רבי יוחנן של תקופת המבול, החליאו אדם על בהמה, בהמה על אדם, חיה על אדם, עשו הנדסה גנטית. יצרו יצורים שהם לא יצורי בראשית. בא הקדוש ברוך הוא מחליט לעשות איפוס גדול, להכניס לתיבת נוח רק את יצורי בראשית האותנטיים, ולמחוק את כל היצורים שהם לא יצורי בראשית. כדי ליצור איפוס מחדש לבראשית, כי הם פשוט השמידו את היקום. יותר מזה, אני אגיד לכם משהו שהתנ"ך מספר, שמלאכי מעלה ירדו למטה, ויראו, כמו שמסופר בספר בראשית, ויראו את בנות האדם כי יפות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחר, ונוצרו המלאכים, הרפאים, הזוזים, כל מיני יצורים שהם, אני יודע מה, הענקים כמו ששי, תלמי, אחימן, בקירת ארבע, כן, ארבעת הענקים, מה זה קירת ארבע, על מה היא נקראת? עוג מלך הבשן, כל היצורים הללו נוצרו על ידי התחברות של המין האנושי, לא עם בני המין האנושי אותנטיים, אלא הם התחברו עם שדים, התחברו עם מלאכים, ויצרו יצורים שהם לא יצורים אנושיים, אותנטיים, ממני בראשית שברא בורא עולם. יותר מזה, הם הזדברו עם חיות, ולכן היה צריך לאפס, זה איפוס גדול ליצור יצורי בראשית אותנטיים, וזה מה שעשה הקדוש ברוך הוא. נכון. קודם כל, הקדוש ברוך הוא מחה את היקום, ואיפס אותו בתקופת נוח, כן? זה הסיפור. רק מה, אותם נשמות שהחטיאו בני אדם, שחטאו בזה והחטיאו את האנושות בזה, נמצאים בדור שלנו היום. אותם נשמות, אומר האריזל, שיש סיכום כללי של ההיסטוריה. אנחנו נמצאים בסיכום הכללי של ההיסטוריה, בסוף ההיסטוריה. מה זאת אומרת? זה דורות אחרונים שבהם נבוכדנצר נמצא פה, נמרוד נמצא פה, נמצאים פה גם צדיקים, אבל זה כנגד זה עשה אלוקים, אבל כל, זה סיכום כללי. כל כוחות הרשע של ההיסטוריה וכל מגולגלים פה, ולכן אתם יכולים לראות תופעות מוזרות בדור שלנו, הכי מוזרות. אם אתם מסתכלים על למשל, קחו למשל את התנועה הגאה, זה דור סדום, זה מעשה סדום, זה דור סדום שהלך והתפתח. קחו, כן, את כל סדר עולמי חדש, זה דור הפלגה. הם רצו, אבא נבנה לנו עיר ומגדל, זה דור הפלגה, עם כל האידיאולוגיה. יש לנו כאן שפיחות דמים. שפיחות דמים זה שייך יותר לדור סדום, וכל הנושא של עריות יותר שייך לדור המבול. זה כן, זה ההבדל. אבל הנקודה שאני רוצה לומר לכם, זה שבעצם אנחנו נמצאים בדור שבו יש מה שנקרא מלחמת תרבויות, והמלחמה הזאת בסופו של דבר מסתיימת, זה מלחמת גוג ומגוג הרוחנית. לפני שיש מלחמה פיזית, שכל האומות נלחמות אחת עם השנייה, יש מלחמה רוחנית, שבה נשמות צריכות לצלוח את ים החושך, ולהגיע אל האור האלוקי, להתחבר אליו, בכוחות עצמם, ולהתפקח מהחושך, כדי לזכות לנצח נצחים. ומי ששמע שצולחת את זה, ים החושך, ומגיע לאמונה וביטחון בהשם, ולעבודת השם תאורה, אז היא נגאלת. ונחזור לרגע לסיפור שלנו כאן. אנחנו בדור שלנו, אם אני אשאל עכשיו חיילים, נשאל חבר'ה צעירים, בהרצאות שלי כשאני שואל, גם חיל האוויר, כל מיני מקומות, שואל, שאלה פשוטה, מי הוא היה מספר אחד של עם ישראל? מה התשובה? הערבים. התשובה היא ממש לא נכונה. ממש לא נכונה. כי באמת, הישמעאלים, לא אמרתי שהם לא אויב, זה עוד סיפור אחר, אבל זה לא אויב העיקרי. הפרשיות של השבוע שלנו, אנחנו חושבים שמספרים לנו פה איזה סיפור שקרה לפני איזה 4,000 שנה, וזה לא מעניין אף אחד. בא לספר לנו סיפור אחר. הוא אומר לנו מי האויב. הוא מגדיר לנו מי האויב. הוא מספר לנו כאן על המלאק, מספר לנו על אדום, מספר לנו מלחמת תרבויות, שיש בין עשיו ליעקב. מי זה עשיו? אז התנ"ך פה יספר לנו, והזוהר יספר לנו שזה גם במיקרו וגם במקרו. מה זאת אומרת גם במיקרו וגם במקרו? לכל אדם יש את היצר הטוב ואת היצר הרע. ליצר הרע קוראים עשיו. הוא כביכול החלל השמאלי של הלב שמלא דם, עליתן הנה מן האדום, האדום הזה, ורוצה לחיות כאן את חוויית הרגע. אבל מצד שני, יש לנו גם את היצר הטוב, שהוא כאילו החלל הימני של הלב, שהוא ה-good inclination, המצפון, שרוצה לעשות, יש לנו פה קרב, שאם אתם לא יודעים, שמעתם על פרויד, אז פרויד היה יהודי. לא יודעים, אתם יודעים, הוא היה יהודי. והוא לא המציא את הנושא של איגו וסופר איגו, שמולדים במבוא לפסיכולוגיה. הוא בעצם לקח את זה מבעל התניה, שכותב את זה לפני 250 שנה, כותב את זה בתחילת התניה, שמדבר על הנפש הבעמית והנפש האלוקית, והקרב שמתחול בנפש האדם. אז הוא לקח את זה, אבל מסחר את זה, מה שנקרא. לפני, היה לו יורצייט לפני 70 שנה, בערך, יהודי. חילוני שפשוט לקח את הרעיון, את הקונספט מהתניה, וקרא לזה איגו, סופר איגו, כן, איד, ואז... ולקח בעצם את אותם רעיונות ופישט אותם עם קונספציות יותר אקדמיות כאלה. אבל אז בתוכנו וכל אחד מאיתנו, השאלה אם אנחנו נותנים כוח יותר לתרבות המערב והתרבות ההסבית הזאת, לאו דווקא תרבות המערב, זה כולל בכלל כל תרבות אדום. כולל האמונות האדומיות, זה כולל את הנצרות, זה כולל גם כן את המלאק פה, האתאיזם, כפירה. לעומת תרבות היצר הטוב והמצפון, איך אומר היטלר, היהודים המציאו את המצפון, מי צריך מצפון? הוא כותב את זה בספר מיין קאמפף, כן? היהודים המציאו את המצפון. יש לנו את היצר הטוב, יצרה של העולם, אבל יש גם כן באדם. זה במיקרו ובמקרו. אנחנו רואים ש... ולמעשה גם, אם אנחנו נסתכל ונלמד מה אומרים הראשונים, הרמב"ן, רבנו בחיי, על הדור שלנו, ונסנה ללמוד מתוך העיניים שלהם, על הדור שלנו, אתם תופתעו לחלוטין. כי מה שיש להם לומר זה דברים אחרים לגמרי. הם טוענים, בפרשת בו כותב רבנו בחיי, יש לי ראיות מהנביאים, מהתרי עשר, מחגי, זכריה, מלאכי, שלעתיד לבוא, עתידה אדום, ללקוט 10 מכות, דם, צפרדע, קינים וכו', שהכל יחזור על עצמו. כי מה שהיה הוא שיהיה, אהיה אשר אהיה, כי במצרים הראינו נפלאות. זה כותב הנביא מיכה בפרק ז', הוא כותב, הוא כך הוא חותם לקראת חתימת הספר שלו, הוא כותב, כי ממצרים אני אראה לעם ישראל נפלאות באחרית הימים. הגויים ילחכו עפר מכל גבורותם, ישימו יד על פה. מה זה לשים יד על פה? זאת, וואו, ישימו יד על פה, אוזניהם תחרשנה, ילחכו עפר כזוחל ארץ, יבושו מכל גבורתם. כי מה שהם יראו, הם יראו שהקדוש ברוך הוא לא עזב את עם ישראל. איך הוא מסיים את הפרק? מי אל כמוך, נושא אבון ועובר על פשע, על שארית נחלתו, לא יחזיק לעד פה, כי חפץ חסד ויושב ורחמנו, יכבוש אבונותינו, תשליך מצולות ים כל חטאותם. ייתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, שנשבעת עליו ותן מקדם. אתם הגויים חושבים שהשם עזב את עם ישראל, לא, 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 הם חטאו לו וזהו, הוא לא יסלח להם לעולם, זהו, הוא בחר בנו. לא. יש מספיק פסוקים בתנך שמראים להם את ההפך, ואחרי שהם כבר מאמינים בתנך, ומאמינים שעם ישראל עמד במעמד הר סיני, גם הנצרות וגם האסלאם, ושאנחנו עמדנו ולא הם עמדו, ושהמסר האלוקי ניתן לנו במעמד הר סיני, ושימו לב, ומה שכתוב בתנך? מה כתוב בתנך? לא נורא. מה כתוב בתנך? כתוב ככה, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, כי לא אדם הוא להינחם. ואני זאת בריתי אותה מה שמרוכי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, מעתה ועד עולם, זאת הברית. זאת אומרת, יש הרבה פסוקים בתנך שמראים ש... בוא נע, 4 מיליארד בני אדם בעולם מאמינים שעם ישראל עמד במעמד הר סיני. מאמינים שעם ישראל באמת קיבל מסר אלוקי, גם הנוצרים, גם המוסלמים. שהמסר האלוקי, רק מה, שעם ישראל פשוט פישל אותה. ושבעצם הוא חטא לאלוקים. אבל, ואלוקים עזב אותו ובחר, בנו. לא, 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 בנו. לא, 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 בנו, בנו, בנו. לא, לא, אנחנו מוסלמים, לא, אנחנו... אבל בעצם זה שקר. כי אי אפשר, אין, מי שרואה את הקומה הראשונה, את התנך, אין אישורים לבנות קומה שנייה על היהדות. אין אישור. למה אין אישור? כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזור. הוא כתוב מפורש, כן? ואני זאת בריתי אותה, אמר השם, ברוכי אשר עליך, ודברי ששמתי בפיך, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, מעתה ועד עולם, הברית היא עולמית. אותי בני ובן בני ישראל, אותי לעולם. כי ששת הימים עשה השם את השם בני ובן בני ישראל, זה לעולם, זה ברית נצחית. אז אין, יותר מזה, אם תסתכלו לרגע בספר, בספר תהילים פייטט, תראו שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, הרים אותי בחור מעם, בחרתי דוד עבדי, בשם קודשים משכתיו, הוא יקרא אני אבי, ואני בחור את נאו עליון למלכי ארץ. כן, ממשיך הלאה, ואז כתוב שם, כתוב בספר תהילים פייטט, לא אשנה בריתי, מוצא שפתיי לא אשנה, לא אחלל בריתי, מוצא שפתיי לא אשנה, אחת נשבעתי בקודשים לדוד החזב, כן? כי מזרחה ומפרי בית, כן? הקדוש ברוך הוא מבטיח, אחת נשבעתי בקודשים לדוד החזב, לא חזב לדוד המלך, לא אשנה בריתי, זה לא, גם אם אנחנו נחטא, ואנחנו נפר את הברית, הוא לא מפר את הבריתות, מצידו.
ומה המשך? ואתה זנחת בתימן, התאבדת עם השכחה?
לא, זה, 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 זה נכון, אבל זה טענה שדוד המלך אומר עכשיו, זה מה שאתה עושה. זה מה שהבטחת לי, ועכשיו זה מה שאתה עושה. קדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני הבטחתי לך הבטחה נצחית, משיח בן דוד, יצא ממך, כן? כי מזרחה, מפרי בטנך, אשית לכיסא לך. אז באחרית הימים, מי שיגאל את האנושות, זה מי שיושב על הכיסא שלך, זה מי שיוצא מזרחה. הבטחה היא הבטחה נצחית. ואגב, ההבטחה ליצחק, לדוד המלך, היא כמו ההבטחה ליעקב אבינו, וזה מופיע בפסוקים בירמיה. אפשר לראות שזאת הבטחה נצחית, שניהם הבטחות נצחיות. יעקב הוא אבי האומה הישראלית, זה אותו דבר. בוא נחזור לרגע ליעקב אבינו. יעקב אבינו שולח מלאכים, ואמרנו שזה מלאכים אמיתיים, וכפי שראינו, ראינו שמצד אחד, יש פסוקים שמראים כי מלאכה וצווה לך, שזה בלשון רבים, ישמורך מכל דרכך על כפיים ישומך, וראינו מצד שני, המלאך הגואל אותי מכל רע זה מלאך יחיד, ואז יש פה סתירה, אומר הזוהר, רגע, מי שומר פה, מלאכים או מלאך? ואז אומר הזוהר, המלאך הזה שאתה מדבר עליו היחיד, זה השכינה הקדושה, והמלאכים זה הרבה מלאכים שיורדים עם השכינה הקדושה לשמור את הצדיק. ומהם שלח יעקב אבינו את המלאכים. ואז אומר הזוהר דבר אחד, כתוב, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, כשעשית את עבדך. אנחנו שרים את השיר הזה, זה שיר מפורסם, נכון? אז אני יכול לומר לכם, מה זה קטונתי? פתאום, מכיוון שיעקב אבינו חוצה את מעבר יבוק בלילה, כדי להביא פחים קטנים, בחושך, אומר הזוהר, רגע, השכינה עזבה אותו, והמלאכים עזבו אותו. ושואל הזוהר, למה? קטונתי, מה זה קטונתי? ירדו ממני המלאכים, התמעטתי ברוחניות, השכינה עזבה אותי, למה? אומר הזוהר, כדי שיעקב אבינו לבדו ינצח את צרו של עשיו, בשביל זה השכינה עזבה אותו, למה? כי אם השכינה הייתה איתו והמלאכים היו איתו, אז כביכול לא הוא ניצח את צרו של עשיו, כדי שהוא ינצח את צרו של עשיו, ולעתיד לבוא ולנצח נצחים, אז למעשה צריך שהוא בעצמו יעשה את העבודה, ומעשה אבות סימן לבנים. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו על משיח בן דוד. אומר רבי משה דוד ואלי, הוא כותב דבר מבהיל. הוא אומר שמשיח בן דוד עושה בדיוק את מה שעשה יעקב אבינו. יעקב אבינו לבש את בגדי עשיו, והלך ורימה את אבא שלו. בואנה, זה, אנחנו אומרים תיתן אמת ליעקב. זה תיתן אמת ליעקב? בואנה, רמאי. איך אתה בכלל, אתה רימית את האבא שלך, וגנבת כאילו את הבחורה לא באושר. התשובה היא שאומר הזוהר, זה לא נכון. מכיוון שבאמת, אומר הזוהר, יעקב אבינו הוא גלגול של אדם הראשון. אם אתם זוכרים בפרשה הקודמת, כבר כשיעקב אבינו חולם, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, הם רואים את דמות דיוקנו של אדם הראשון בכיסא, במרכבה העליונה, יורדים למטה ורואים, בוא נה, זה אותו בן אדם ששוכב פה. זה בעצם היה יעקב אבינו. יעקב אבינו, דמות דיוקנו הייתה כמו דמות דיוקנו של האדם הראשון שחקוק במרכבה. וזה בעצם הרגל השלישית של המרכבה, כי זה אברהם, יצחק, יעקב. הרגל הרביעית זה דוד המלך. בכיסא הכבוד. אז הם פשוט עולים וירדים בו כדי לבואנה לזהות ולעשות התאמה. בואנה, זה אותו בן אדם? רגע, אבל האדם הראשון היה, הראשון בהיסטוריה, ומה, הוא חי? כן. מסיבה, מרמזים לנו חז"ל, שיעקב אבינו הוא גלגול של אדם הראשון, כי הוא בא לעשות את התיקון של אדם הראשון, הוא בא לתקן את הנשמה. זוכרים? שאברהם מתקן את הנפש, אברהם ושרה מתקנים את הנפש, יצחק ורבקה את הרוח, יעקב את הנשמה, יעקב עם רחל ולאה את הנשמה. אז פשוט, אז הוא למעשה גלגול של אדם הראשון. רבקה הייתה גלגול של אמא שלו, של מי? של חווה. ולכן היא אומרת לו, תשמע, אומר הזוהר, חייבים לעשות את זה במרמה. למה? כי הנחש בגן עדן, שזה עשיו, למשל הנחש, הוא העמיד כללה על האדם הראשון, נתן ממנו את הברכה במרמה, כי הוא רימה את חווה. לכן כבולעו כך פולטו, כמו שאנחנו מכשירים כלי בפסח, גם כלי שבלע על ידי בישול, מה אנחנו עושים לו? הגעלה, נכון? כדי לפלוט את החמץ החוצה. כמו שהוא בלע את זה, כך הוא פולט את זה. או כלי שאנחנו צולים על האש, אז צריך ליבון. למה? כי כמו שהוא בלע חמץ, כך הוא פולט אותו. כבולעו כך פולטו, כמו שהסיטרא אחרא בלעה את הברכה מהאדם הראשון, והמיטה עליו כללה, צריך לרמות את הסיטרא אחרא ולהוציא במרמה, באותה צורה, כי מידה כנגד מידה לא פסקה. וזה מידותיו של הקדוש ברוך הוא, וזה האמת לאמיתה. כי רק כך צריך לנהוג כדי להוציא את זה באמת בשלמות. לכן באה רבקה ואומרת, עליי כללתך בני, אומר, מה אומר לאמא שלו, מה, אולי ימושני אבי והבאתי עליי כללה ולא ברכה. אז אומרת לו, אל תדאג, עליי כללתך בני, אני חווה, אני הבאתי עליך כללה בגן עדן. עכשיו אני, זה צריך לעבור דרכי, אני אביא עליך ברכה, אתה תעשה מה שאני אומרת לך, עליי כללתך, אני אקח את הכללה. כן? ואני אביא עליך את הברכה. תעשה מה שאני אומרת לך. ועכשיו מצווה מצוות אם. כן, צריך לשמוע. אבל יותר מזה, פה הוא מבין שנזרקה רוח הקודש באמא שלו, והעלימו את זה מאבא שלו בכוונה, מכיוון שזה הסדר. זה הסדר, כך צריך להיות. זה צריך להיות שזה במרמה לעשוק את הסטרא אחרא. ומי שעומד על זה... לא, זה היה חייב להיות במרמה. למה יחב להיות במרמה? מכיוון שהנחש רימה. אז רק במרמה אפשר להוציא את זה ממנו. למעשה, מי שהבין את זה, רבי משה דוד ואלי כותב דבר מעניין. הוא אומר שמשיח בן דוד, ואחריתם לובש בגדי עשיו, כמו יעקב אבינו, כי מעשה אבות סימן לבנים. הוא יורד לעשוק את הקליפה, ולרמות אותה כדי להוציא בולעה מפיה. זה עבודה, זה סוג של עבודה שקשורה למשיח בן דוד. ושהוא עושה את זה, כי מעשה אבות סימן לבנים, כמו שאבי האומה הישראלית עשה את זה בתחילת הדרך, הוא התחיל את העבודה, הוא צריך להשלים את העבודה. למעשה דניאל, סיפרתי באנגלית לחבר'ה באנגלית, אמרו שבעצם נבוכנצר שם פסל גדול, והוא ביקש מכולם משתחוות לו, ודניאל, אחרי שיצא מגובה הריות ונבוכדנצר היה פשוט מזועזע מזה שהוא הצליח לצאת חי מגובה הריות, אז השרים שם מסביב אמרו, כן, בטח, הריות לא היו רעבים. אז אמרו להם, אוקיי, בואו נבדוק את זה, בואו נזרוק אתכם לשם. וברגע שזרקו את השרים שם, כשהם היו באוויר, הם כבר נטרפו. ודניאל היה שם כמה ימים, שלושה ימים, בגובה הריות יחד עם הריות, הם שישבו סביבו ושמרו עליו. אז חז"ל אומרים שבעצם למעשה מכיוון שצלם האלוקים, חיה רואה שאדם יש לו צלם אלוקים שלם, שהוא לא פגום בברית ושהוא שומר את עצמו ושהוא צדיק ושהוא שומר על צלם אלוקים. כשהיא רואה צלם אלוקים היא לא מתקרבת. לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש הרבה סיפורים על האור החיים הקדוש שרחב על אריה וחצה את מדבר הסערה ממרוקו לכיוון זה. על צדיקים שבאמת היו צדיקים ושמרו על עצמם, שחיה לא, היא נכנעת להם. לא משנה, אריה. הוא נכנע על האדם כזה. אבל אדם רגיל שפוגם ומתנהג כמו חיה כאדם, ההפך הוא הנכון. הוא אדם שמתנהג כמו חיה. אז זה בכלל לא, הוא גרוע יותר מחיה, כי חיה שמתנהגת כמו חיה זה בסדר, היא נועדה לזה. אז אדם שמתנהג כמו חיה, אז הוא פשוט לא מקיים את הייעוד שלו, התכליתי, והוא יותר בזוי מחיה, כי הוא, איך אומרים חז"ל, אם אדם מקיים את התורה כולה, אז אומרים לו, טוב, אתה התכלית של מעשה בראשית, אתה התכלית, אתה נזר הבריאה. אבל אם, לכן הוא נברא אחרון, כי אחרי שכל העולם נברא, אז הוא מוכן לו. אבל במידה והאדם לא עושה את מה שהוא צריך והוא חוטא, אז אומרים לו, מי אתה? יצור קדמך, יתוש קדמך, הרי כל החיות נבראו לפניך. וכולם קדמו לך. מה אתה, כאילו, זה יתוש קדמך. אז, כי הוא נברא רק ביום השישי, באחרון למעשה בראשית. אז השאלה אם אתה נזר הבריאה, או אתה אחרון למעשה בראשית. אנחנו, לכן מה שאנחנו רואים פה זה, שבעצם יעקב אבינו, יש הבדל בין אמת לאמת לאמיתה, ואנשים לא מבינים את זה. אמת, אוקיי, תורת אמת נתן לנו, אבל אמת לאמיתה חייבת להיות מותאמת למציאות של בשטח, שזה, אני יכול לדעת את כל ההלכות, אבל אני לא יכול, אני אולי לא עושה אפליקציה למציאות הנכונה. אני אחשוב שהמציאות היא כך, ואני אפסוק הלכה לא מותאמת. אבל אם אני עושה אמת לאמיתה, אמת לאמיתה זה אני מכיר את המציאות כמו שצריך, ואני מכיר את התורה כמו שצריך, ואני יודע לעשות אפליקציה ולהטיל, לעשות היטל ולשייך את הדברים בצורה נכונה. לכן בהלכות דיינים כתוב, אין לדיין לדון דין אמת. הדין אמת לאמיתה. הוא חייב לחקור את המציאות כדי קבאי וכדי קיות, כמו שצריך, כדי לתאם את המציאות, את ההלכה למציאות. עכשיו, מה שקרה זה שיעקב אבינו, איפה זה שייך, איפה זה נוגע למקור הסיפור הזה? סיפור תנכי מההיסטוריה, שימו למה עושה הזוהר. אני אתן לכם קטע קטן של זוהר, שאתם תבינו איך הוא עושה, איך הוא מקשר בין ההיסטוריה, בין התקופה שלנו, לתקופה של יעקב אבינו. הוא אומר, דו לכם, שיעקב אבינו, אומר ככה, אני אגיד את זה בעברית, בסדר? כיוון שראה יעקב ברוח קודשו את הדוחק של הגלות האחרון בסוף הימים, על זה אמר, וירא יעקב מאוד ויצר לו. על דוחק וצער של ישראל בגלות באחרית הימים. הצטער יעקב מאוד. כי עם ישראל יהיה... ואז הוא, מה הוא עושה? הוא מחלק את העם, נכון? הרי עשיו עומד, הוא אומר, אם יבוא עשיו אל המחנה אחד ויקעו, והיה המחנה נשאר לפלטה. אז מה הוא עושה? הוא מחלק לשלוש מחנות. אז בא הזוהר ואומר, אוקיי, מה המחנה הראשון שאומר את התורה שהוא שם? זה היה השפחות, כן? צלפה ובילה עם הילדים שלהם, נכון? אחרי זה, לאה והילדים שלה, נכון? ואחרי זה, רחל ויוסף. אז הוא אומר ככה, תדעו לכם שהמחנה הראשון זה באחרית הימים שהם בגלות אדום, שבהם עיקר אחיזת הקליפות, זה פשוטי העם שעוסקים במסע ומתן. ועליהם התפלל יעקב אבינו שיצליחו בעסקם כדי שיפרנסו את לומדי התורה. ואת לאה ואת ילדי האחרונים שיש בהם פחות קליפות, אחיזת הקליפות, והם לומדים פשט התורה. והתפלל עליהם שיצליחו בלימודם. ואחר כך בסוף את רחל ואת יוסף האחרונים, כי בהם אין כמעט אחיזת הקליפות. כן, והם הצדיקים שעוסקים ברזי התורה, מתפלל להם שישיגו להבין בסודות התורה. ולפי שראה אחר כך העניות והצער הגדול שבגלות, אז הוא אמר, הוא התפלל ואמר, וישבתי בשלום אל בית אבי. הוא מדבר על הגאולה האחרונה, שאם אחרי כל מה שיקרה בסיכום הכללי של ההיסטוריה, עם ישראל ישוב בשלום, מה זה וישבתי בשלום אל בית אבי, מי זה בית אבי? בית המקדש? שיזכה להיגאל לחזור לארץ ישראל במהרה, והתפלל בני ישראל שיזכו להיגאל, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. מה זה מתפלל לחם לאכול ובגד ללבוש? על מה הוא מתפלל? על אחרית הימים. שגם בעודנו בגלות, שאנחנו, כשעם ישראל יהיה בגלות, קרה מה זה, מי זה יעקב אבינו? זה אבי האומה הישראלית. מה שקרה לו, קרה לעם ישראל. כשהקדוש, כשהוא בא ויוצא מארץ ישראל, הוא שוכב שם בהר המוריה, בבית אל, מקפל הקדוש ברוך הוא את כל ארץ ישראל תחת ראשו. כביכול, מה זה מקפל? כאילו, לך את ננה. אז בשורש זה כאילו, הוא קיפל לו את ה... מבטיח לו הבטחה של לך את ננה. אבל יותר מזה, אברהם אבינו פתאום, יעקב אבינו רואה בחלומו, מה הוא רואה? הוא רואה מלאכים עולים ויורדים. הוא רואה את המלאך של... בבל עולה ועולה ועולה ועולה, 70 שנה, הוא רואה אותו בחלומו, הוא מזדעזע, מה, הוא ישלוט על בניי, הם ישלטו על בניי? ואז הוא רואה אותו יורד, הוא נרגע. דפיקות לב יורדות. ואז הוא רואה את השר של פרס, עולה, ועולה 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 ועולה, ועוד פעם, דפיקות לב מתחילות, ל-52 שנה, ואז הוא רואה אותו יורד, הוא נרגע. ואז הוא רואה את השר של... יוון עולה ל-180 שנה, הוא רואה אותו עולה ועולה ועולה ועולה, והוא מתחיל, הוא לא רואה אותו יורד, אז הוא מתחיל ככה עם דפיקות לב, בסופו של דבר הוא רואה אותו יורד, הוא נרגע. אז הוא רואה את השר של רומא, של אדום, עולה ועולה 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 ולא יורד. הוא מתחיל להזדעק, ואומר את הגמרא מסכת מגילה, יעקב אבינו מתחיל לצעוק, ודוד המלך מתנבא עליו, ואומר, כשדוד המלך מתחיל לצעוק, אל תיתן מאוויה רשע, זממו אל תפק. אל תיתן את מאווייו של עשיו הרשע, שרוצה להשמיד את בניי. הזממו, הזמם, זה מה ששמים לגמל, או לזה, את הזמם זה שמים בלחי. אל תשחרר לו את הזמם, אל תשחרר את החבל, הוא ירצח את הילדים שלי, הוא ירצח את הצאצאים שלי. אל תיתן מאווייו, זה עשיו הרשע, זממו אל תפק. מה אומרת הגמרא שם? מה אומר רבי יעקב עמדין? מה אומר הגאון מווילנה על זה? עם אחד ישנו, אומרת הגמרא, עם אחד ישנו בעולמו של הקדוש ברוך הוא וגרממיה של אדום שמה, שאם יוצאים מחריבים את העולם. אומר הגאון מווילנה, אל תקרא גרממיה, אלא גרמניה של אשכנז שלנו. מה אומר הרב יעקב עמדין? אל תקרא גרממיה, אלא גרמניה של אשכנז שלנו. וזה בדיוק תחזית שרואה יעקב אבינו רואה את השואה. והוא מתפלל, והוא אומר, אל תיתן אבי הרשע, ואז הקדוש ברוך הוא עונה לו, אם תגביה כנשר, הרי מה זה הנשר? זה הסמל של אמריקה. מה זה הנשר? סמל של רומא. מה זה הנשר? סמל של גרמניה. הנשר זה הסמל של אדום. אם תגביה כנשר, בין כוכבים סמכיניך, משם הורידך נאום השם. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, מה שהיה הוא שיהיה. לכן אתם אומרים בתפילה, ברוך אתה השם, גואל ישראל. מי גואל את ישראל? הקדוש ברוך הוא גואל ישראל. אז אוקיי, בוא נחזור לרגע לפרשה שלנו. אז וישוב המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך, אל עשיו, וגם הולך לקראתך, ו400 איש עם אמו. אז וירא יעקב מאוד ויצר לו. הגמרא פה אומרת, מה הקדוש ברוך הוא הבטיח לך הפרשה הקודמת, ויהיה עמך, ואתה עכשיו מתחיל לפחד. מה אתה פוחד? השם אומר לך, אני איתך. אז מה אתה פוחד? למה איפה האמונה שלך? לכאורה. אלא אומרת הגמרא, התיירה יעקב אבינו, שמה יגרום החטא. מה זאת אומרת? זה גמרא בסרט סנדרים פרק חלק. זאת הגמרא שיעקב אבינו פחד, שאולי כל ההבטחה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא זה על דעת כך שהוא לא יחטא. מה יקרה אם בתקופה, אולי היה משהו שעשיתי לא בסדר, אולי חטאתי באיזשהו חטא, ולכן אני לא ראוי לזה, לברכה הזאת, או להבטחה הזאת. כמו שבאמת הגמרא, כן, אשרי אדם מפחד תמיד, זה עדה בדברי קטורקטיב. אשרי אדם מפחד לא מדברי העולם הזה, אסור לפחד. מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. ממה צריך לפחד? מבורא עולם צריך לפחד. כי אתה צריך, אתה תעמוד ביום הדין. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אתה תעמוד ביום הדין לפני בורא עולם. ואז יראו לך את כל האמת. יראו לך באיזה צעד היית, אם היית רופא, וידעת שהזריקות האלה הן זריקות מוות, ולא חיסונים אמיתיים. אתה שזה נשק ביולוגי. ומה בחרת? אני לא יודע אם שמעתם, אבל עכשיו התאבד איזשהו רופא. זוכרים? ראיתי, שמעתם על זה? היום התאבד רופא. גרמני. שפשוט מאוד כתב מכתב, ובמכתב הוא כתב, אני יודע מה יש בתוך החיסונים האלה, זה נשק ביולוגי, אני לא יכול לסבול את השקרים האלה יותר. כתב מכתב והתאבד. אז אני אומר עוד פעם, כן, כל אחד נידון ביום הדין, בסופו של דבר, בית דין של מעלה, איפה הוא היה? כשהוא ראה, לא תעמוד על דם רעך, כשהוא ראה אנשים שהולכים ומתחסלים ומתחסלים. לא משנה. את שלחת עשי. תראי, נכון שיש מצווה, כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, יש מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אבל ברגע שאת רואה הזדמנות שכן אפשר לשמוע, כדאי להשמיע. כדי שאת היא נקייה, מזה. אני יכול לומר לך שיש גמרא מסכת שבת, פרק חמישי, שאומרת שהצדיקים, הקדוש ברוך הוא אומר למידת הדין, לכי ואתוות תו על מצחות הרשעים הפוגעים בי. שואלת מידת הדין, למה דווקא על מצחות הרשעים, ומה עם הצדיקים? אומר, הקדוש ברוך הוא, כי הם צדיקים. אומרת מידת הדין, אבל רגע, אבל היה להם להוכיח, והם לא הוכיחו. אומר הקדוש ברוך הוא למידת הדין, אבל ידוע לפניי, שאפילו אם היו מוכיחים, הם לא היו מקבלים. אומרת מידת הדין, אבל לפניך ידוע. לפניהם, מי ידוע? לפניך זה גלוי, אבל לפניהם זה לא גלוי. הם היו צריכים להוכיח. ומכיוון שהם לא הוכיחו, נתפסים באבון הדור. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, לכי ואתוות מצחות על אתיו על מצחות הצדיקים והרשעים. באמת יוצאת מידת הדין, ובאמת מתווה תו על מצחות, תו תמות על מצחות. בהתחלה זה התו תחייה לצדיקים ותו תמות לרשעים. בסופו של דבר זה, והפורענות מתחילה מהמקורבים אשר בבית השם. למה הם לא הוכיחו? הם ידעו את האמת והם לא אמרו אותה. הם צריכים לומר אותה. אנחנו צריכים להיות נקיים וצריכים לדעת שאנחנו חייבים לומר את האמת, כדי שבאמת אנחנו לא נתפס באבון הדור. וגם לא תעמוד על דם רעך, למי שיכול ומי שיודע איך להוכיח ומה לומר. אז כן, אז יש מצוות תוכחה. פה באמת עשיו, אם היה יודע, אומר הזוהר, מה עשה, איזה תרגיל עשה לו יעקב אבינו כאן בקטע הזה, כשהוא בא ומשתחווה לו, שבע השתחוויות, ולמעשה עשיו בא ואומר לעצמו, רגע, אם באמת אבא שלי ברך אותו שהוא יהיה גביר שלי, שהוא יהווה גביר לאחיך, וישתחוו לך בני אמך, כן? אז, סליחה, הוא אומר לו, כן, זה, הוא מברך אותו במטל השמיים. אז אם זה כך, אני רואה שלא התגשמה הברכה, והיא לישור וחמור, זה לא מטל השמיים, זה לא משמונה הארץ, זה לא, לא התקיימה בברכה. הוא לא בא כגביר, הוא בא כעבד, הוא משתחווה כסרוונט, כן? משתחווה שבע השתחוויות, בא כשפן, כאילו, אז מה חשב עשיו? לא התגשמה בברכה. הוא יכול להיות, אז על מה אתה שונא אותי? על מה אתה רוצה להרוג אותי? אז שלא התגשמה הברכה. בעצם מה שעשה יעקב אבינו זה אמר לו, תשמע, הבנתי, אני נותן לך כרגע את השליטה עליי בגלות, אבל לא באחרית הימים, ולא לנצח נצחים. שם אני אגביר. שם באחרית הימים יבוא משיח בן דוד, ואז נעשה חשבון, ושם יתהפך הכל. לנצח נצחים אני אגביר שלך. לימות המשיח באחרית הימים אני אגביר שלך. בגלות, כך. עלי תהנה מן האדום, האדום הזה. אני נותן לו עוד פעם מרק. עוד פעם עכשיו תהנה, כך. תשתה מרק. תהנה משליטה זמנית של זמן הגלות. אומר הזוהר, אם הוא היה יודע עשיו, היה יודע מה עשה לו, איזה תרגיל עשה לו עכשיו יעקב אבינו, זה היה יותר גדול מהתרגיל שהוא עשה לו כשהוא קנה ממנו את הבכורה. ויותר גדול מהתרגיל כשהוא נכנס לאבא שלו ולקח את הברכה. כי בסופו של דבר מה שהוא עשה פה, זה הוא, במקום, הוא רוצה הרי לבוא להרוג אותו. פשוט מה שהוא אמר לו, זה אמר לו, אוקיי, קח את הברכה, את השליטה על העולם זמנית, ואני לוקח אותה לנצח נצחים, וכולל אחרית הימים בעולם הזה. זה מה שאומר הזוהר. דיברנו על זה שיעקב אבינו חוזר, הוא היה לנשם בלילה, הוא חוזר על פחים קטנים. נכון? זוכרים את זה? אחרי שהוא שולח לו מתנות ומתנות, נכון? והוא אומר לעצמו, אסף אומר לעצמו, וואו, הוא שולח לי כל כך הרבה מתנות, כנראה הוא מפחד ממני, הוא בעצם לא התגשמה בו. ואיזה מתנות? מתנות שהם לא מטל השמיים ולא משמונה הארץ, זה עיזים, זה כבשים, זה גמלים. לא התגשמה בו הברכה, והוא בא אליי כמתחנפן אליי, כמפחד ממני, אבל בעצם יעקב אבינו הכין את עצמו לשלושה דברים. לדורון, מתנות, כדי לרקח אותו, לתפילה, להתפלל, ולמלחמה. את אסטרטגיה של יעקב אבינו שהיא משולשת. הוא חוצה את המחנה, לשלושה חלקים, כפי שאמרנו, הוא מכין את עצמו, אם יבוא עשיו אל המחנה אחד ויקאו, והמחנה נשאר לפלטה, ולמעשה יעקב אבינו, עשיו, בימים המלאכים אומרים לו, באנו אליך עשיו אחיך, שאתה אומר שהוא אחיך, הוא נוהג בך כמנהג, לא כמנהג אח, אלא כמנהג עשיו הרשע, שהוא בא להרוג אותך, ואז הוא שולח אליו את כל המתנות כדי לרכך אותו פה בפרשה, ויש פה מאבק עם השר של עשיו, כשיעקב אבינו הולך לחצות, עוברת מעבר יבוק. ושאלה היא, למה עוברת מעבר יבוק ביום פחים קטנים? מה זה הפחים האלה? מה זה הפחים האלה? באמת הפחים האלה, למעשה, לפי הקבלה, אחד מהפחים האלה זה הפח של הכהן הגדול בחנוכה. זה הפח, אחד מהפחים האלה זה פח של שמש, חתומו של הכהן הגדול. זה אחד מהפחים של יעקב אבינו. ושימו לב שזה יוצא דווקא בכסלב. הפרשה הזאת יוצאת בכסלב. תמיד יוצאת בכסלב. ולמעשה פה זה רמז לחנוכה. כי יש פה קרב בין יעקב אבינו לבין המלאך. הוא נאבק איתו. מי זה המלאך הזה? השטן. המלאך, שרו של עשיו, יש שר ל-70 אומות. אבל השר על 70 האומות זה השטן. ויש שר לעם ישראל, שזה מיכאל הכהן הגדול, שר והאפוטרופוס של ישראל. וכאשר תריד ופרקת העולם על צריך, או שעם ישראל עולה כשהוא שומע אותו המצוות, ואז 70 שרים יחד עם השטן יורדים, או ההפך, זה כמו משקולת, כן? שפשוט מאוד עם ישראל לא עושה את מה שהוא צריך לעשות, ואז השטן עולה עם 70 שרים ועם ישראל יורד. כאשר תריד ופרקת העולם על צריך, זה הברכה שקיבל עשיו מאביו יעקב, מאביו יצחק. והנה הוא חוזר על פחים קטנים, מכיוון שחזל פעמים באים ואומרים שהכלים של הצדיק, עדיין הוא יכול לברר איתם מצוצות, הוא יכול לעשות אתם עבודת השם, אז הוא לא מבטר עליהם. אז לפעמים יש צדיקים שהרכוש שלהם, יש צדיקים שגופם יקר להם עם ממונם, ויש צדיקים שממונם יקר להם מגופם, אבל מה זה צדיקים שממונם יקר להם מגופם? שהם מבינים שכדי לעשות את עבודת השם, הם זקוקים לכלים האלה, כי הם עוד לא גמרו לברר את הניצוצות, לעשות עבודת השם ולמצות את הפוטנציאלים של הכלים האלה כדי לעשות עבודת השם. יעקב אבינו חוזר על פחים קטנים, ובגלל זה יש לנו חנוכה. ולמעשה אז הוא נלחם עם שרו של עשיו, להיאבק אישים עדולות השחר, ושרו של עשיו בא להיאבק איתו, ואז מה שקורה זה שעוזבת אותו השכינה, עוזבים אותו מלאכים, ויוותר יעקב לבדו. למה יוותר יעקב לבדו? כשהוא לבדו אומר, הרי בגזרת עליון נשלח אותו מלאך, אלא כדי שהוא ינצח לבדו את המלאך הזה. אבל מה שכן אומר הזוהר, זה שהיו איתו הרי מחנה השכינה וכל המלאכים. הם הלכו להגיד שירה. הם חזרו חזרה. הם עמדו בצד. הם לא התערבו. הם נתנו לו להכניע אותו, כדי שהשרו של עשיו, שהשטן יודע על הברכות ליעקב אבינו, כן, ששרו של עשיו בשורש, שנצח את עשיו בשורש, לא רק למטה בעולם הזה, אלא המלאך של עשיו, שזה בעצם השטן, שהוא עצמו יודע לו, אומר לו, לא יעקב יקרא שמך כי עם ישראל, עוד יקרא שמך כי עם ישראל. ואז אומרים חזל, לא שיעקר יעקב, אלא שיהיה ישראל עיקר ויעקב תפל לו. למה? מסיבה אחת, מה זה ישראל ומה זה, מה זה יעקב? יעקב זה מישון עקב, וישראל זה מישון ראש. אז למעשה, יעקב זה תכונה שלנו, של עם ישראל, שהוא אבי האומה הישראלית, שבגלות אנחנו כמו בעקביים, אנחנו יודעים איך להתנהל ככה בעקביים, כאילו כדי לשרוד. אבל באחרית הימים, משיח בן דוד, זה, מה זה ישראל? זה לי ראש. הוא בעצם הופך להיות ראש האומות, כי מלכות תינתן לקדושי העליון, תינתן לעם ישראל באחרית הימים. אנחנו רואים פה עוד משהו אחד שבא עשיו, הוא בא ורוצה, והוא בא ומנשק את יעקב אבינו, אבל אומרים חז"ל שהוא בא, הוא רצה לתת לו נשיכה ולהרוג אותו. אבל באותו רגע, אומרים חז"ל, נחמרו רחמיו משמיים קדוש ברוך הוא גרה, שמכיוון שהוא ראה שבואנה, הוא בא להרוג אותו על הברכות, והוא רואה שהוא בא כאבד, והוא רואה שלא התגשמו בברכות, ולא זה באותו רגע, נחמרו רחמיו של אותו רשע, והוא נשק אותו ולא נשך אותו. אבל כל המטרה של אבי יש לו הייתה כדי להרוג אותו. ואז הוא אומר לו, בוא אני נלך יחד, נעלה יחד להר אדום. כן, איך הוא אומר לו את זה? אומר לו שמי כל המחנה הזה לך, אנחנו שומעים גם כן, יודעים שיוסף בא ומסתיר את רחל, שהיא יפה, שהייתה יפה, ושלא ייתן עיניו אותו רשע באשת איש, וגם, ויוסף הצדיק יודע אם יש לו עסק, אז פשוט הוא כיסה את אמא שלו, ויעקב אבינו לוקח את דינה ומכניס אותה לתוך איזשהו ארגז, שהוא לא יראה אותה, שהוא לא יראה אותו רשע וירצה להתחתן איתה. על זה אומרים חזל שבאמת, שיעקב אבינו נענש על זה. מסיבה אחת, כי הוא יכל לקרב אותו ואולי להחזיר אותו חזרה לקדושה, אם הוא היה עושה, אם הוא היה באמת מקרב אותו, אבל יעקב אבינו בעצם החביא את דינה מפניו. ואז אומר לו, ואמר עשיו, הציג נא עמך את השם, לפני כן, אומר לו ככה, ויאמר אליו, אדוני יודע, ויאמר נשאה ונלך, ואלך לנגדך, אני אלך יחד איתך. אז אומר לו, לא, לא, ואמר אליו, אדוני יודע, כי הילדים רכים, והצון והבקר, עלו מודפקו ביום אחד, יש לי פה אישה וילדים, יש לי צון ובקר, אני מתנהל לאיתי. אז אומר לו, יעבור נא אדוני לפני עבדות, תלך אתה אדון, תלך אתה להר עשיו, ואני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים עד אשר אני אבוא אל אדוני סעירה. מתי אני אבוא? מתי הוא יבוא? הוא לא בא. מה, הוא שיקר? לא. אני מתכנן לבוא. ועלו משיעים מהר ציון לשפוט את הר עשיו, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, ועלו משיעים מהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה שם מלוכה, ביום אמרו ישם אחד ושמונה אחד, באחרית הימים אני אבוא אליך. אל תדאג, אני אבוא להר עשיו לשפוט אותך. וזה בדיוק העניין, זה מה שאומרים, התנהלה לרגל, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, ואמר עשיו, כן, ואז, וישב ביום הוא עשיו לדרכו סעירה, ואז הפרשה ממשיכה לכיוון הסיפור של שכם, כן? אבל אנחנו לא ניגע בזה כרגע, אנחנו נסיים פה. אם יש לנו שאלות, אני...
זה מה שאומר, בבוא אל אדוני סעירה, זה סופי תיבות, זה
אליה,
אם אנחנו
שלחנו
את אליה הנביא לפני ביום
השם, הגדול והנורא.
נכון, נכון.
זה
יפה.
זה
הדבר לדון ישראל. אני רציתי לשאול, אחרי שהתגלה משיח בן דוד, עדיין אפשר יהיה לחזור בתשובה?
כן, כי משיח בן דוד, באמת, הרי הוא בא לתקן עולם. שימו לב, הרמב״ם כותב, הלכות מלאכים, פרק י' א' הלכה ד', כן, יקום מלך, בית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצווה כדוד אביו, ויקוף כל ישראל ילך בהר ולחזק בדקה, וכן, וילחם מלחמות השם, ויעשה ויצליח, ואם עשה הכל אלה, הרי הוא בחזקת משיח, ואם בנה בית המקדש, וקיבץ נתחי ישראל, ושמיד המלאק, כן, הרי זה משיח ודאי, משהו, זה בערך הלשון. זאת אומרת, רואים מכאן שמשיח בן דוד צריך לקוף כל ישראל וללך בה ולחזק בדקה. זה אותם ישראל בתשובה. ממי הוא נלחם? הוא נלחם, יהיו אנשים שיתנגדו לו. שלמרות שהוא יגיע, ולמרות הכל, הם ילחמו בו. ואותם אלה, כן, אז הם צפויים למשהו אחר.
אני שמעתי מהרבה צדקים שברגע שמשיח מגיע, זהו.
לא מדויק, לא, לא, לא מדויק. תראי, אני אגיד לך משהו, בואי אני אגיד לך את הפסוקים, ואת תחליטי מה כתוב בהם, בסדר? פרק ישעיה י' א' כתוב, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, ונח עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דת ויראת אלוקים. לא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזנו וכיח, כי אם ברוח השם אשר בקרבו, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לאן וארץ, והצדק אזור מותנה, ואמונה אזור חלציו, ופשטה כהה לא יחבנה. זאת אומרת, אדם שהוא פשטה כהה, שהוא שום דבר, הוא לא יחבא אותו, פשטה כהה לא יחבנה. הוא מעודד את האנשים, הוא מעודד את החלשים, הוא מעודד את המשיח בן דוד, בא לגאול את האנושות, הוא גם בא לגאול את האנושות מכוחות הרשע, ולא רק את עם ישראל. הבשורה של התנ"ך היא לא בשורה פשיסטית לאומנית, כמו שאנשים חושבים. התנ"ך זה, הוא בא להציל רק את עם ישראל. לא, הוא בא להציל את האנושות מכוחות הרשע. וכוחות הרשע, מה שבאים לעשות זה לדלל את האוכלוסייה, את המולטיטוד, את המון העם. ב-90% דילול זה התוכנית שלהם, כן? יש להם אפילו פילוח איך עושים את זה. עם מלחמות, עם חיסונים, עם... מפולת כלכלית, עם כל מיני רעיונות יש להם, כן? ואז הם רוצים להגיע ל-90% דילול. ואת מי הם רוצים? מי אלה האנשים האלה? זה אנשי ההון והשלטון, אנשים שאנחנו בחרנו אותם אצבנו, אז הם המנהיגים, טובי האנושות, הם סבורים, למעשה מה שהם סבורים זה שיש מלחמת הישרדות בטבע, ושאנחנו רק חיות אדם שהתפתחנו באבולוציה מההייפ, מהקור, ושאין ברירה, כי אנחנו, בני אדם, הם אוכלים את, גורמים נזק בלתי הפיך לטבע, הם יוצרים התחממות גלובלית בכדור הארץ, כי הם נושמים חמצן, פולטים פחמן דו-חמצני, הדלק הולך ואוזל, הם גורמים קרע באוזון בגלל שהם משתמשים בפריון, והם גורמים, ויש קרינה רדיו-אקטיבית שנכנסת יותר, קרינה עם אולטרסגוליות וכו', הם גורמים לזיום סביבתי עם המהפכה התעשייתית, ויש פה בעיה, האדם הוא אויב הטבע, אז אוטוטו לא יהיו תנאי מחיה על פני כדור הארץ, ששת הקבועים הפיזיקליים, שאם אתה מסיט אותם מ-0.06 ל-0.05, אין חיים על פני כדור הארץ. אז הם טוענים שמה שיקרה זה שהספינה הזאת כולה תטבע. אז בוא נדלל. כדור הארץ לא יכול לספק את הצרכים של כל, של הכמות של 8 מיליארד בני אדם. בוא נצמצם, ואת מי נצמצם? טוב, אז אנחנו, אנשי ההון והשלטון, אנחנו לא כמו היטלר, אנחנו לא כמו היטלר שסבר, שדיבר על גזע הארי שישלוט בעולם, ועל הגזעים הנחיתיים שהם הצוענים והיהודים שצריך לדלל אותם. לא, לא, לא. הוא דיבר על סדר עולמי, אנחנו מדברים על סדר עולמי חדש, שזה אחרי מלחמת העולם השנייה, שזה קונספציה חדשה של מה אנשי ההון והשלטון, הטייקונים, הם הוכיחו את עצמם כטובי האנושות. הם שרדו במלחמת ההישרדות, הפכו להיות עשירים. הם, הטובי האנושות, המון העם בחרו בהם, אז הם טובי האנושות, אתם צריך להשאיר. וצריך לדלל את המון העם. אז הם רוצים לדלל את אוכלוסיות עולם 90% של 500 מיליון. אז משיח בן דוד בא לגאול את האנושות כולה.
אתה אמרת, אבל שמי שיצטרך את החושך, הוא יגאל. ויש כאלה שהם עדיין שהם בחושך.
נכון.
גם שמשיח הם נכון. עדיין יהיו בחושך.
לא, אז בשביל זה בא משיח כדי להאיר להם. ומי שבאמת אחרי שהוא יאיר לו, אחרי שהוא, תהיה פה הצלה, והערה, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות, מלך המשיח הופך להיות מלך על כל העולם. ומה שהוא עושה, הוא לוקח את המלכות, הוא אומר לבני אדם, ראיתם? אחרי שהוא לקח מכולם את המלכות, והוא המלך, ראיתם? מלכות לא מתאימה לבני אדם. ראיתם מה עשיתם? אתם ידיכם דמים מלאו, שפכתם דמים, רצחתם אנשים בשביל שיהיה לכם כור גרעיני בדימונה, אנשים חפים מפשע, לקחתם איזה אונייה בלב ים בלגית והטבעתם אותה, מאות מלאכים שחטתם אותם והתאווה ולקחתם את המים הכבדים לדימונה. אתם רצחתם את האנשים שם בנגסקי וירושימה, אנשים חפים מפשע. אתם, כל מדינה מלאה פשע ורשע, כן? ולכן המלכות לא מתאימה לבני אדם. השם מלך, השם מלך, אני מחזיר לך את המלכות. השם ימלוך לעולם ועד. אתה המלך. זהו, אני לא, אני רק מזכיר המדינה. לקחתי את המלכות, אספתי את המלכות מכל בני אדם. השם מלך גאות לבש, אני מחזיר את המלכות למי שהמלכות שלו. רק השם מתאים לו להיות המלך. מחזיר את המלכות לאלוקים. עושה תיקון למלכות. ובעצם זה מה שעושה משיח בן דוד. עכשיו, מה קורה? אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד. ברגע שהעולם משועבד, משיח בן דוד בא, כפי שאמרתי לך, להחזיר את העולם בתשובה, לתקן את העולם, ואחר כך מי שלא רוצה ומתחיל להילחם באמת, אחרי שכבר האמת, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוג הזרחך, עד יצא כנוג הצדקה וישועתה כלפי דיבר, האור האלוקי של העם היהודי הולך לצאת מהכוח אל הפה, הוא לא יצא עד עכשיו. עם ישראל יקק את הפצעים שלו בחושך, כבר נרדף. ועם אנטישמיות, אינקוויזיציה, רדיפות, אלו אדם, עשה צלב וכו'. ולכן עם ישראל לא יכל להוציא מהכוח לפועל את הפוטנציאל שלו. ואחרי תאם, בסופו של דבר, משיח בן דוד, הוא מוציא את הפוטנציאל של העם היהודי, ומראה שאנחנו משיח הלאומים, והתפקיד שלנו לחבר את כל האנושות, את כל הלאומים, לאלוקים. אתם עדיין נאום השם, ואני כן, אתם אמרתם במעמד הר סיני, אתם יודעים שיש חיבור בין אלוקים ואדם במעמד הר סיני. כן, מה שכתוב, שיגיעו ימים אשר אין לי בהם חפץ, זה יותר מאוחר. יותר מאוחר. יש מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם, לכאורה. הרמב"ם אומר שאין בין, שמה שכתוב, וגר זאב עם כבש, במות המשיח, ונמר עם גדי ירבץ, ואריה כבקר יאכל תבן, זה משל. זה פשוט יבוא רשע, יושב עם צדיק, זה זאב עם כבש. זה בדרך של משל. כן, אני יודע מה... שוטר רשע יושב עם איזה צדיק ללמוד תורה, גר זאב עם כבש, לא, אבל בא רמב״ם אומר לא, רמב״ם אומר לא, זה כפשוטו, וגר, השרשרת המזון בטבע היא לא טבעית לטבע, בורא עולם ברא בגן עדן מקדם את העולם בלי רוע, גם לא בטבע, זה לא הטבע האמיתי של הטבע, כל הבסיס של תורת האבולוציה נופלת באחת, מכיוון שבעצם הטבע לא נברא, זה לא הטבע הטבעי של הטבע, כל התיאוריות שהם בנו, הם בנו על הטבע הלא אמיתי של הטבע, אחרי הקלקול של החטא של אדם הראשון. ואי שתוקן החטא של אדם הראשון, פשוט נופלות כל התיאוריות הכפירה. אין להם בסיס. והשם ברא את העולם כדי להטיב לנבראה, וגלה את זה מקדם. אדם קלקל, אז לא אפשר לתת לו את מה שהוא רוצה, מסיבה שהרצון שלו סתה מהרצון האלוקי, הוא צריך לתקן את הרצון שלו קודם כל. אז, אבל מה שאומר הרמב"ן זה כפשוטו, כי יתוקן החטא של אדם הראשון, ואז מלך חוזרים חזרה לגן עדן מקדם, אין חטא של עץ הדעת. אז אחר כך נוכל לאכול מעץ החיים. התשובה היא, שניהם צודקים. כי בהתחלה של ימות המשיח זה עדיין עולם כמנהגו נוהג. עולם כמנהגו נוהג, כמו שאומר הרמב״ם. ואחרי זה זה משתנה, וכמו שהרמב״ן אומר, ובאמת הטבע הולך ומשתנה, ואז יש תחיית המתים. ויבואו לה המוות לנצח כתוב. ומחר שהם לוקים דימה מהכל פנים. זאת אומרת, לא יהיה בתי כלא, בעיית מוסריות, לא יהיה בתי חולים, ולא משחקי כדורגל של מלחמות, ושפיכות דמים. והרוע יצא. למה? כיוון שבעצם השכינה ששכנה בעולם, והסתלקה ממנו לרקיע השביעי, והאבות הקדושים ניסו להוריד אותה, אברהם דרגה אחת, יצחק עוד דרגה, יעקב עוד דרגה, כן? משה עוד דרגה, אהרון עוד דרגה, יוסף עוד דרגה, דוד המלך הוריד אותה לקרקע, אבן, מניח את אבן הפינה לבינה בית המקדש, לכן הוא אבן מעשו הבנים, הייתה לראש פינה זה דוד המלך, כי הוא הוגה את הרעיון הזה של מה, אני יושב בבית הארזים שלי, והקדוש ברוך הוא יושב באוהל של יריות במשכן, אם אתן שנת לעיני להפפה התנומה, אתם בני משכן להשם, משכן לאביר יעקב, אני רוצה לבנות בית המקדש, כדי של קבע, לבורא עולם, אז הוא מניח את הרעיון הזה, כן, הוא מוליד את הרעיון הזה, של להניח את אבן הפינה לבניין בית המקדש, שכתוכו ישכון בתוכנו לנצח. לכן אנחנו אומרים, נצח לדוד ברוך אדוני צורי. נניח את הנצחיות. את ה... ולמעשה, נכון, אם באמת לא היה נכה בית המקדש, אז מה שהיה קורה זה כאילו, תראי לעצמך שכמו אדם הראשון חטא, אז כי ביום אוכלך עם מנומות אמותון, אתה והעולם. אז באמת גם העולם, השכינה ששכנה, השלמות ששכנה בעולם, הסתלקה לרקיע השביעי. זה כמו אוטוסקופיה, מוות, שאתה רואה תאונת דרכים, אז הנשמה מרחפת מעל. אבל בעצם בסופו של דבר, סליחה לרקיע השביעי, והאבות הקדושים ניסו לחבר, 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 כי בעצם כשמחברים את זה, ומחברים את זה עד הסוף, נשמות שנמצאות בגן עדן, מקבלות גוף, וזה תחיית המתים, כי זה חיבור מושלם. תחיית המתים. זה הנקודה, כן? שיהיה חיבור. כי כאן היה גן עדן. והוא התנתק, והפך להיות עולם האמצעים, העמל, ועולם השכר. עולם, כן, אבל לפני כן בגן עדן מקדם, טעם העץ היה כטעם הפרי. לא היה הבדל בין אמצעי למטרה, היה אפשר לאכול מהגזע. לאכול תפוח, אז אוכלים מהגזע, תואמים תפוח. למה? מסיבה, כי האמצעי והמטרה היו מחוברים. החטא קרה אותם, הפך את זה לעולם העמל ועולם השכר. אז הנשמות שנמצאות בגן עדן עכשיו, אחרי החטא, הן פשוט הולכות ויורדות, למעשה ברגע שמתוקן העולם וזה מתחבר, אז התחילת המתים. ברוכים תהיו. תודה רבה לכם.